הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק ה-11 מהלכות תרומות. רובו של פרק זה עוסק באפשרויות השימוש בתרומה. פותח הרמב״ם בהלכה א', התרומה ניתנת לכהן כדי שישתמש בה לאכילה ולשתייה ולשיחה, שנאמר לכהנים בנוגע לתרומה בפרשת קורח, ואכלתם אותו בכל מקום, והשיחה היא כשתייה, שנאמר בתהילים ותבוך המים בקרבו, זוהי שתייה, וכשמן בעצמותיו זוהי שיחה, והפסוק מקיש ומשווה שיחה לשתייה, והשתייה מותרת בתרומה משום שהיא בכלל אכילה. ואם כן, מכיוון שנאמר בתורה בנוגע לתרומה ואכלתם אותו, הרי התרומה ניתנה לאכילה ולשתייה שהיא בכלל אכילה, ואף לשיחה שהיא כשתייה, אך תרומה טהורה לא ניתן להדליקה, והתרומה ניתנה לאכול בדבר שדרכו לאכול, ולשתות דבר של תרומה שדרכו לשתות, דלדוגמה אסור לשתות שמן בפני עצמו, וכך גם לסוך רק דבר שדרכו לסוך, אבל לא יסוך יין וחומץ שאין דרך שימושם בשיחה, אבל סחו את השמן הטהור של תרומה, משום שהשמן דרכו בשיחה. ומדליקו הכהן את השמן התמה, תה את השמן הטהור אסור להדליק וצריך לסוכו דווקא, אך את התמה צריך להדליק דווקא ואסור לסוכו. והשמן התמה זהו הנקרא שמן שריפה בכל מקום בתלמוד, משום שהוא מיועד רק להדלקה. הלכה ב', תמרים של תרומה מותר לכהן לחבצן, דהיינו לדחוס אותם ולהקשותם, ולקבצן יחד כעיגול הדבילה, דהיינו כגוש של תאנים יבשות, מכיוון שאין זה נחשב שהוא משנה אותם מבריאתם. חסור לעשות מהם מהתמרים שיחר, משקה חריף העשוי מציסת התמרים, משום שבכך הוא משנה אותם מבריאתם. וכן הן עושים מהתמרים דבש, וכן לא עושים מתפוחים יין, דהיינו מצתפוחים הנקרא יין תפוחים, ולא מפירות הסתיו, הפירות שצומחים בסתיו, חומץ. אף שאינם בשלים לגמרי לאכילה, וראויים בעיקר לעשיית חומץ, מכל מקום אין משנים אותם מבריאתם. וכן שאר כל הפירות אין משנים אותן מבריאתן בתרומה, שהוא צריך להשתמש בפרי כפי שהוא, ולא לשנות אותו שינוי משמעותי כגון לעשות ממנו משקה. חוץ מזיתים וענבים בלבד, שאם הכהן קיבל תרומת זיתים וענבים, יכולו לעשות מהם שמן או יין. ואם עבר הכהן ועשה את האוכל, דהיינו משאר הפירות חוץ מענבים וזיתים, משקה, הרי זה שותהו שהכהן צריך לשתותו, משום שמדרבנן חל עליו שם תרומה ואסור לאבדו. וזר, אדם שאינו כהן שאכל דבש תמרים של תרומה, וכן יין תפוחים וכיוצא בהן ממשקים שנעשו משאר הפירות חוץ מזיתים וענבים, הרי אם אכלן משגגה, אינו חייב לשלם את החומש, משום שלא חל עליהם דין תרומה של תורה, ומכל מקום הוא צריך לשלם את הקרן לכהן משום גזל. ואם אכל במזיד, הרי מכין אותו מכת מרדות, משום שכאמור מדרבנן חל עליהם שם תרומה, ובכך שהוא אכלם הוא עבר על איסור דרבנן. הלכה ג', אין נותנים דבילה, גוש של תאנים מודבקות וגרוגרות תאנים יבשות לתוך המורייס, שהוא ציר של דגים מלוכים, והדרך היא לתת דבילה וגרוגרות לתוך המורייס כדי שיתנו טעם במורייס, ואחר כך סוחטים את הדבילה והגרוגרות לתוך המורייס ומשליחים אותם. ולפיכך אסור לתת לתוך המורייס דבילה וגרוגרות של תרומה, מפני שהוא מאבדן, דה משביחות את המורייס, אכן עצמן מתקלקלות ששוב אינן ראויות לאכילה. אבל נותנין את היין לתוך המורייס כדי לשפר את טעמו, שהרי הוא שותה את היין עצמו יחד עם המורייס. ואין מפתמין את השמן, שאסור לערב בשמן חומרים שרחם טוב, מפני שעל ידי זה הוא מוציאו מכלל מאכלות, ששוב אין השמן ראוי למאכל, ועושהו שמן משחה, שהוא נעשה שמן הראוי רק לרפואה, ואסור לגרום למאכלים של תרומה שלא יהיו ראויים לאכילה. אבל מערבין יין של תרומה עם דבש ופלפלין וכיוצא באילו כדי לאוכלן יחד, שהרי אין הוא מאבד את היין, אלא הוא נותן בו טעמים מיוחדים, ואחר כך הוא שותהו בכלל הדבש והפלפלין. הלכה ד', אין מבשלין יין של תרומה מפני שהוא ממעטו, דאף אם הבישול מוסיף לו טעם טוב, מכל מקום אסור לעשות זאת מפני שהוא מפחית מכמותו על ידי הבישול, משום שחלקו מתעדה. ואין כובשין בצלים של תרומה בחומץ של תרומה, משום שאף שעל ידי זה הוא משביח את טעם הבצל, הרי הוא מפסיד את טעם החומץ, שכאמור אפו של תרומה. וכך גם אין מערבין תבועה של תרומה בקטניות של תרומה, משום שהתבועה חשובה מהקטניות, ועל ידי העירוב הוא מפסיד את התבועה של התרומה. והאיסור הוא בין אם התבועה מרובה ובין אם הקטניות מרובין. וכל דבר שיתפרש זה מזה כשקוברין אותו, שעל ידי שמנפים אותו בנפה אפשר להפריד בין המינים, הרי מערבין כמה מינים של תרומה יחד, ומכיוון שאפשר להפרידם, הרי זה נחשב כאילו לא נתערבו כלל. ומי שחרבה יהודה התחילו לערב תבועה בתבועה וקטנית בקטנית. ובתחילה לא היו מערבים אף מין תבועה אחד עם מין תבועה אחר, כמו חיטים בסעורים, משום שהחיטים משובחות יותר והוא מפסיד אותם. וכך גם לא מין קטנית אחד במין קטנית אחר. אך מי שחרבה יהודה ונצטמצמו אפשרויות המחיה שלהם, ומפני העניות הם היו מערבים כמה מינים יחד, ומכיוון שכל האנשים הורגלו לערב, אין זה נחשב להפסד ומותר לערב תבועה בתבועה וקטנית בקטנית של תרומה. אבל לא תבועה בקטנית אף אם נהגו לערבם, מכיוון שזה נחשב להפסד גמור לתבועה של התרומה. הלכה A כדרך שמרקדין, דיינו שמנפים בנפה את הקמח משאריות הקליפות הגסות שאינה מורסן בחולין, כך נוהג הכהן בקמח התרומה, שהוא מרקד כדי לאכול את הקמח שיעשו ממנו לחם, ומשליך את המורסן, ומכיוון שדרך האנשים לרקד כך את הקמח ואין המורסן ראוי לאכילה, הרי אין בעיה בכך שהוא משליך את המורסן. הרי שרצה הכהן לעשות סולת מנופה בנפיות הרבה, דיינו שהוא רצה לנפות את הקמח פעמים רבות כדי לעשות סולת נקייה, עד שיוציא קו או קביים סולת מן השאה של הקמח, דיינו שהסולת שאותה הוא רוצה לאכול היא רק שליש או שישית מהקמח, הרי לא ישליך הכהן את השאר כל מה שניפה שכולל בתוכו גם קמח, מפני שהוא ראוי לאכילה ואסור לאבדו. אלא יניחהו במקום מוצנע, דהיינו במקום שמור, עד שירקה ויפסל מאכילה אם לא ימצא לו אוכלין. שאף אם הוא אינו רוצה לאכול את השאר, אסור לו לאבדו בידיים. הלכה ו, שמן של תרומה, מותר לכהן להשתמש בו רק לשיחת גופו, אך אין חוסמין בו תנור וחיריים, אסור למורחו על תנור וחיריים חדשים כדי לחזקם, ואין שכין בו מנעל וסנדל, שאסור למרוח אותו על נעלי אור חדשים כדי לרקחם ולהבריקם, ולא יסוך את רגלו בשמן תרומה, והוא בתוך מינל וסנדל, דיינו כאשר רגלו נמצאת בתוך המינל של האור, מפני שכאשר הוא מורח את השמן על רגלו, הרי חלק ממנו נמרח ישירות אף על המינל. אבל סך הוא בשמן התרומה את רגלו, ואחר כך לובש את המינל או את הסנדל, אף שעל ידי זה גם המינל והסנדל ניסוכים בשמן. וכן סך הכהן את כל גופו בשמן של תרומה, הוא מתעגל, דיינו שהוא שוכב ומטה את עצמו מצד לצד, על גבי כתובלי החדשה, שטיח אור חדש, ובשני המקרים אין כשסך את רגלו ואחר כך נועל תנעל, ואין כשסך את גופו והוא מתעגל אחר כך על גבי הכתובליה, הרי אף על פי שניסוחין, שאף הנעליים והשטיח ניסוחים בשמן על ידי זה, מכל מקום אינו חושש, משום שהדבר מותר, דכאשר הוא סך את גופו תחילה ונהנה כבר מאותו שמן של תרומה, הרי נתחללה התרומה וירדה קדושתה ממנה, ושוב היא מותרת בכל הנאה. אבל לא ייתן שמן של תרומה אפילו על גבי טבלה של שיש, שאין השמן נבלע בה כדי להתעגל עליה, וכך למרוח את גופו בשמן מפני שמאבדו, שלא כל השמן ימרח על גופו, ומקצתו תישאר על הלוח ותלך לאיבוד. הלכה זין, כל האוכל תרומה, אפילו אם התרומה היא פירות ולא לחם, שבחולין אין צריך ליטול עליהם ידיים. מכל מקום לתרומה צריך נטילת ידיים, אף לפירות, אף על פי שהכהן יודע שהיו ידיו תאורות, כמו שהתבאר במקומו בהלכות אבות התומות, שחכמים גזרו על כל הידיים שיהיו שניות לתומה, ושני פוסל את התרומה. וחומרה נוספת בנוגע לתרומה שאינה נאכלת עם הזר על השולחן, שאסור לכהן לאוכלה באותו שולחן שבו אוכל גם זר שאינו כהן, וזאת משום גזרה שמה יאכל ממנה ישראל. אך תרומת חוץ על הארץ, שהיא תרומה רק מדרבנן, הרי לא החמירו בה חכמים והיא נאכלת עם הזר על השולחן, ואף אינה צריכה נטילת ידיים כדין פירות חולין. ואין סכין את השמן של התרומה בידיים מסואבות, ומדובר בתרומת ארץ ישראל שהיא מהתורה, שאין סכין אותם בידיים שלא נטלן, משום שאף על פי שהוא לא עתיד לאכול את התרומה אלא לסוך אותה, אסור לו לטמא אותה. אך לאחר שנפל השמן של התרומה על בשרו, הרי משפשפו את השמן בידיים מסואבות, ומכיוון שכבר נפל השמן על בשרו, הרי הוא נהנה ממנו וכבר נתחללה התרומה, ופקע קדושתה ממנה. אבל סכין את הקטן בשמן תרומה בתוך 7 ימים מלידתו, וזאת משום שהנולד כל 7 אינו חשוב הראל, משום שעוד לא חלה עליו מצוות המילה. הלכה ח', סך הוא הכהן את עצמו בשמן של תרומה, הוא מביא את בן ביתו שהוא ישראל ואינו כהן, וכך גם כל אדם אחר שהוא זר, ומעגילו על גביו שמגלגלו מצד לצד על גבי גופו, אף שגם גופו של הישראל ניסוך מהשמן של גבי הכהן, משום שכאמור, כאשר הכהן סך את עצמו בשמן, הרי הוא כבר יוצא לחולין. ואם סך עצמו הכהן בשמן, ואחר כך נכנס למרחץ, מותר לזר למושכו במרחץ, דיינו להוסיף ולמרוח את גוף הכהן בשמן ולעשות אותו, אף על פי שהוא הזר ניסוך ממנו כאשר הוא מעשה את גופו המשוח בשמן, משום שכאמור, כאשר הכהן משך את גופו בשמן עוד מחוץ לבית המרחץ, כבר יצא השמן לחולין. הלכת את כהנת שחפפה את ראשה בטלטן של תרומה, צמח שמפיקים ממנו חילבה, וכאשר הוא מתפתח כבר אינו בגדר מאכל אדם, ומשתמשים במימיו לחפיפת הראש, וזהו השימוש שרק הכהנים יכולים לעשות בו משום שהוא כשיחה. ולאחר שהכהנת חפפה את ראשה במאה הטלטן, אין הישראלית מותרת לחוף את ראשה אחריה, משום שבטלטן שנשאר לא השתמשה כלל הכהנת, ולפיכך הוא לא יצא לחולין, בניגוד לשמן שכבר נמרח על גופו של הכהן ויצא לחולין. אבל מעגלת הישראלית שערה בשערה של הכהנת, שהטלטן שנשאר בשערה של הכהנת כבר יצא לחולין. ומפני מה הותרו הכהנים לחוף שערן בטלטן של תרומה, אף שבתחילת צמיחתו הוא ראוי למאכל אדם שכאמור מפיקים ממנו חילבה, מפני שבהמשך התפתחותו הרי הוא כבר אינו ראוי למאכל אדם, שאינו ראוי למאכל אדם אלא בדוחק. הלכה יוד, וקצי תאינים, דיינו קצי הפרי שבו הוא מחובר לעץ, וכן וקצי הגרוגרו תאינים יבשות, וכך גם וקצי הכליסים, מין תאינים, וקצי החרובין, וכך גם מאי האבטיח, הזרע והנוזל שבתוכו, וקליפי האבטיח, ומסתם הכוונה למה שנקרא בימינו מילון. וכך גם קליפי האתרוג והמלפפון, אף על פי שאין בהן אוכל, שאין בהן מהפרי עצמו, מכל מקום כל אלו אסורים לזרים משום שהם נאכלים על ידי הדחק. וכן כניבת ירק, דיינו עלי ירק מאופשים, שמשליחים אותם בעלי הבתים, והם עדיין ראויים לאכילה על ידי הדחק, הרי אלו אסורים לזרים. אבל כניבת ירק עלי הירק המאופשים, שמקנבים הגננים, שהגננים מסירים מהירק וזורקים אותו, הרי מותרת לזרים, משום שבניגוד לבעלי הבתים, הרי הגננים זורקים רק את העלים שאינם ראויים כלל לאכילה. וקליפי פולין, מין קטנית וסומסמין, הרי אם יש בהן בקליפות אוכל, אסורין אף הקליפות באכילה לזרים, משום שאגב האוכל אוכלים גם את הקליפות. אך אם אין בהם אוכל, הרי מותרין לזרים, משום שהקליפות לבדם אינה נאכלות. הלכה י' גרעיני אתרוג, שהם מרים וראויים רק לזריעה או לתרופה ולא למאכל, הרי אלו מותרים לזרים, וגרעיני זיתים ותמרים וחרובין, הרי אף על פי שכנסן הכהן, הרי אלו מותרים לזרים, משום שאינם ראויים לאכילה וגם אין בהם לחלוכית למצוץ מהם. ובנוגע לתמרים מדובר בגרעינים של תמרים יבשים, אך כאשר הם לחים, יש בגרעיניהם לחלוכית למצוץ מהם והם אסורים. ושאר הגרעינים, בזמן שכנסן הכהן, ויש בהן לחלוכית מהפרי למצוץ אותן, הרי הם אסורים לזר, והלחלוכית נחשבת כחלק מהפרי, והאיסור הוא מדרבנן, מכיוון שהדבר נחשב כאכילה על ידי הדחק. וחכמים חששו שהזרים יוכלו גם אוכל גמור. ולפיכך אם ישליחן הכהן הרי מותרות לזרים, ובאופן כזה לא גזרו החכמים, משום שלא יבואו להחליף את הגרעינים באוכל גמור. הלכה י' ב' הסובין, הפסולת העדינה של התבועה שיוצאת מהחיטים לאחר התחינה, הרי באים משל חיטים חדשות שהם לחות, הרי הם אסורים לזרים מפני שהוא ראוי למאכל אדם, ומכיוון שהגרעינים לחים, הרי נשאר קמח מעורב בסובין. וסובין של חיטים ישנות מותר לזרים, ומכיוון שהחיטים יבשות אין מעורב בסובין קמח, ואין הסובין ראויים למאכל אדם. ועד מתי נקראו החיטים חדשות, כל זמן שבני אדם רגילים לחבוט בין הגרנות. דיינו שאנשים רגילים להקות במקל על השיבולים כדי להפריד בין הגרגירים לשיבולים, והם עושים זאת בידיהם על ידי המקל ואינם דשים על ידי השברים כל זמן שהשיבולים רכות, שאז לא ניתן לדוש אותם על ידי השברים. הלכה י' ג' הניצולות, פירות רקובים לחים, והרקבניות, פירות רקובים יבשים, הרי הפירות הרקובים הללו של התרומה, אסורות לזרים משום שהן ראויות לאכילה על ידי הדחק. ואם הפירות האלו אבק, דיינו עובש שכבר אינן ראויות כלל לאכילה, הרי מותרות לזרים, ושמרים של יין, המשקע הסמיך שבתחתית חבית היין, הרי כאשר השמרים הם של תרומה ונתן עליהם מים, כדי שהמים יקבלו טעם יין מהשמרים, הרי הראשון והשני, המים ששפך עליהם בפעם הראשונה והוציאם, וכך גם המים ששפך בפעם השנייה, אסור בשתייה לזרים, מכיוון שמעורב בהם ממש יין. והשלישי, המים ששפך עליהם בפעם השלישית, הרי הוא מותר לזרים, משום שכבר אין במים יין כלל, ואף אם יש במים טעם יין, הרי אינו חשוב כדי להכיל על המים דין תרומה. ואם לא נתן עליהם מים, אלא מסנן היין מעל השמרים בלבד, שהוא מסנן את השמרים עצמם במסננת, והיין הנמצא בתוך השמרים יוצא החוצה, הרי האף השלישי אסור לזרים, שאף היין היוצא מהשמרים בסינון השלישי, חל עליו דין תרומה משום שהוא יין ממש, וכתב הרדב"ז שכך גם אף הסינון העשירי. הלכה י"ד, מגורה שפינה ממנה חיטי תרומה, אין מחייבין אותו להיות יושב ומלקט אחת אחת מהחיטים שנשארו, ואחר כך ייתן לתוכו החיטי חולין, אלא מכבד כדרכו בחולין, ואחר כך נותן לתוכו החולין. וכן חבית של שמן תרומה שנשפחה, אין מחייבין אותו להיות יושב ומטפח. דיינו לספוג כל טיפת שמן שנותרה על הקרקע, אלא נוהג בה כדרך שנוהג בחולין. הלכת את וב, המערה קד של שמן תרומה, שהוא יוצק מקד שמן תרומה לכלי אחר, הרי זה מערה עד שיפסוק העמוד, דהיינו הכילוח הנוזל ברצף, ויתחיל השמן לנטוף מעט מעט, וכיוון שנטפו שלוש טיפים של שמן זו אחר זו, לאחר שפסק העמוד הרצוף של השמן, הרי דיו לשפוך משמן התרומה, ומותר לו כבר ליתן בקד שמן של חולין. ואף שנשארו שאריות של שמן תרומה בקד, הרי השמן שנשאר בו אינו חשוב, וכאמור כל תרומה שאינה חשובה בטל איסורה. אך כל זה כאשר תכף לאחר שסיים לשפוך את שמן התרומה, הוא שפך לתוך הקד שמן של חולין, שבעת ששפך את שמן החולין, לא היה שמן תרומה מרוכז בקד, אלא היה מרוח ממנו על דופני הקד, שאז הוא אינו חשוב. אך באם לא נתן תכף לתוכו שמן של חולין, אלא הניח את הקד עד שנתמצא, שכל שמן התרומה הנותר התמצא בתחתיתו של הקד, הרי אותה התמצית שנתאספה בתחתית הקד, הרי תרומה משום שבמצב זה השמן הוא חשוב. הלכת את זין ממלא הכהן נר, שהוא הכלי שנותנים בו שמן ופתילה למאור, הרי הכהן יכול למלא בו שמן שריפה, דיינו שמן של תרומת מאה שהכהן צריך להשתמש בו להדלקה, ונותנו את הנר הדולק לישראל כדי לעלות בו לעלייה, לקומה השנייה שהיא חשוכה, או להיכנס לחדר חשוך כדי לעשות שם את צורכי הכהן, ומכיוון שהכהן נהנה מזה, הרי אף שגם הישראל נהנה הדבר מותר. אבל לא ישתמש עם נר שמן התרומה כדי לעשות בו את צורכי הישראל עצמו, שהרי שמן התרומה מיועד להדלקה רק לכהן. ואם היה ישראל שותף עם או עם הכהן, מותר לישראל להשתמש בנר לצורך השותפות שהרי גם הכהן נהנה ממנו. הלכה י"ז, ישראל שהיה אורח אצל כהן, והדליק לו הכהן נר משמן שריפה, שהדבר מותר מכיוון שגם הכהן נהנה מהנר, ואחר כך עמד הכהן והלך לו והשאיר את הישראל לבדו עם הנר הדולק משמן שריפה של תרומה, הרי אינו חייב הישראל לכבות את הנר עד שיכבה מאליו, שהאיסור על הישראל לענות משמן שריפה הוא רק מדרבנן, ובמקרה כזה שהנר הודלק גם בשביל הכהן, הקלו חכמים שגם כאשר הישראל נשאר לבדו אינו צריך לכבותו. וכולה נוספת בדבר שטובל הישראל פתילה בשמן השריפה שבנר הכהן, הוא מדליק אותה כדי ללך בה, משום שזהו שימוש זניח ביותר ואין הכהן מקפיד עליו. הלכה י"ח, בקרו של כהן, דהיינו בהמת הבקר של הכהן שהיה עומד אצל בקרו של ישראל, והוא רוצה להכיל את שתי הבהמות שלו ושל הכהן, ולשם כך הוא צריך אור, וכן כליו דהיינו בגדו של הכהן, שהיה נהרג אצל כליו של ישראל, שהרגו בגד לכהן ובגד לישראל באותו מקום, ולצורך הריגת שני הבגדים צריך אור, הרי זה מדליק עליהן הישראל שמן שריפה שלא ברשות הכהן, שאין הוא צריך הסכמה מפורשת מהכהן לכך, משום שאף הכהן נהנה מהדלקת הנר, ומסתם הנוח לו הדבר. וכן מדליקי נרות בשמן שריפה, בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובמבואות האפלים, דהיינו בסמטאות חשוכות, אף שלא ברשות הכהן, שאיסור ההנאה לזר משמן שריפה הוא כאמור מדרבנן, ובמקום של צורכי רבים לא גזרו חכמים. ואף שלא ברשות הכהן הדבר מותר, שמסתם הנוח לו לכהן, שיעשה בשמן התרומה שימוש לצורכי הרבים. ומי שאין לו שמן של חולין כדי להדליק בו נר חנוכה, הרי הוא מדליק את נרות החנוכה בשמן שריפה שלא ברשות הכהן. דמכיוון שזהו לצורך מצווה, אף שזוהי מצוות היחיד, הדבר מותר. וגם הכהן מסתם הנוח לו הדבר לצורך פרסום מניסה. ומדליקין שמן שריפה על גבי החולין, דיינו ליד החולים להעיר להם, ברשות הכהן. שגם כאן חכמים הקלו משום מצוות ביקור חולים, אלא שכאן ללא רשות הכהן, מכיוון שהוא מפסיד את השמן, דאף שזהו לצורך מצווה, הרי מכיוון שזוהי מצוות יחיד ואין כאן את הפרסום מניסה, אין זה מובן מאליו שהכהן מסכים לזה. הלכה יוטט, בת ישראל שניסית לכהן, שהיא מותרת בתרומה, והיא למודה שהיא רגילה להיות אצל אביה הישראלי, האסור בתרומה. הרי מדליק אביה נר בשמן שריפה, דיינו שמן מתרומה טמאה ברשותה, כדי שתהנה מאור הנר. ומותר לכהן להדליק נר משמן שריפה, אפילו בבית האבל, שיש שם הרבה אנשים, וחלקם הגדול אינם כהנים, או בבית המשתה, שגם שם יש הרבה אנשים, דכאמור התירו להשתמש בשמן שריפה לצורכי רבים. ואף הישראל יכול להדליק במקומות אלה ברשות הכהן. ואף על פי שיש שם ערבוב בשני מקומות אלו, דיין המולה של הרבה אנשים, הרי אין חוששים שמה הישראלים שבהם הסתפקו ממנו, דיינו שהשתמשו בשמן השריפה לשימוש אחר שהם אסורים בו, ובבית המשתה אין לחשוש לכך שמפני ניקיון כליהם, שכלי אכילתם בבית המשתה נקיים הם, אין נוגעים בו, אין משתמשים בשמן השריפה, שהוא נעשה מלוכלך מאחר שהדליקו בו את הנר, ובבית האבל שאין קיים טעם זה מכל מקום אין לחשוש שישתמשו בו, מפני שאין להם פנאי מפני האבל. מבאר הרמב״ם בפירוש המשניות שמחמץ הארם אין הם עוסקים בענייני אכילה. הלכה חף הזורע את התרומה, הרי אם הוא עשה זאת בשוגג, שלא ידע שהיא תרומה או שלא ידע שאסור לזורע, יהפך. דיינו שהתירו לו להפוך את האדמה כדי שזרעים אלו לא יצמיחו, וכאשר נודע לו הדבר אינו חפץ שיצמחו זרעים אלו, משום שכל הגידולים יהיו תרומה, ומכיוון שזרעם בשוגג, לא חייבו להשאירם, אך אם זרע את התרומה במזיד, יקיים שאסור לו להפוך את הזרעים אלא הוא חייב להניח אותם שיצמחו, ומכיוון שזרע במזיד, הרי נחשב הדבר כאילו קרה שם תרומה לכל הגידולים, ולפיכך אסור לו להופכם, משום שנראה כמאבד תרומה. וכל זה כשהזרעים בתחילת צמיחתם, אחים כבר הביאה שליש שהגיעו לשליש גידולם, הרי בין אם זרעם במזיד ובין אם זרעם בשוגג, עדינו שיקיים אותם, שהוא חייב להניחם שיצמחו, משום שכאשר הביאו שליש הם כבר ראויים לאכילה, ובאם יהפכם הראו כמאבד תרומה. ואם היה מה שזרע מן התרומה גרעיני פשטן, אפילו אם הביאה שליש, ואפילו אם זרעם במזיד, הרי עדינו שיהפך. למה שמותר לו להופכם, ואין זה כמאבד תרומה, ומשום שבפשטן הרי גידולים הם חולים גמורים, כפי שיבאר הרמב״ם בהלכה חף ב', ומה שחייב להופכם, ומשום כנס שכנסו בו חכמים, שלא יזרע זרע פשטן של תרומה, והתכוון לענות בעיציו. הלכה חף א', גידולי תרומה, תרומה שנזרעה והצמיחה, הרי הן הגידולים כחולין לכל דבר, והם חייבים גם במתנות עניים ובמתנות כהונה. אלא שאסורים באכילה לזרים שאינם כהנים כתרומה, שגזרו חכמים עליהן שיהיו אסורים לזרים כדין התרומה, משום תרומה טמאה שביד הכהן, שאינו יכול לאוכלה, וישנו חשש שישנה אצלו כדי שיזרענה ותצא לחולין, שהגידולים יהיו כבר חולין שהם מותרים באכילה, ונמצא בא לידי תקלה, שכאשר הוא משה אותה אצלו, ישנו חשש שמבלי משים הוא יעבור על האיסור שיוכל תרומה טמאה, לפיכך שגידולי התרומה הם בעצם חולין ורק חכמים אסרום לזרים, הרי מותר לאכול את הגידולין בידיים טמאות, שסתם ידיים טמאות רק מדי רבנן, וכן מותר עניין באכילה לטבול יום, מי שכבר טבל מתומתו, אלא שעדיין נשארה עליו תומה מסוימת עד הערב, והוא אסור בתרומה עד הערב, ומכל מקום הוא מותר בגידולי תרומה, ושני הדברים הללו מותרים בגידולי תרומה כחולין. הלכה חף ב', גידולי גידולין, שזרע את הגידולים שצמחו מהתרומה שזרע תחילה, וצמח מה שזרע, הרי גידולי הגידולין חולין לכל דבר, שהם מותרים אף לזרים ולא גזרו עליהם חכמים, שהרי אין שום חשש באם ישה את הגידולים. ואפילו דבר שאין זרו קלה, שזרע תרומה מצמח שהזרע לא מתקלה באדמה, אלא נשאר שלם וממנו צומחים העלים וגדל הצמח החדש, כמו בצל ושום, שהגידולים הראשונים שצמחו ממה שזרע את התרומה עצמה אסורים, ואם זרע שוב את הגידולים, הרי מה שצמח הוא מיות ביחס לעיקר, הרי זה אסור לזרים. ואם רבו הגידולין על העיקר בגידולי הגידולין, שצמח בכמות גדולה יותר מהעיקר הזרוע, הרי הגידולין השניים, דיינו גידולי הגידולין, מעלין את העיקר, ואף על פי שאין זרו קלה, שהוא בטל ברוב ויהיה הכל מותר באכילה לזרים. וכן תרומת חוץ על הארץ שמיד הרבנן, והמדומה התרומה שהתערבה עם פירות חולין, כשרוב התערובת היא חולין, אכן בחולין מאה כנגד התרומה שהיא אסורה מיד הרבנן, ותוספת תרומה שהפריש תחילה בשיעור של פחות מאחד מ-60, שהוא חייב מיד הרבנן להוסיף עד שיגיע לשיעור, הרי כל אלו מותרים לזרים שכל אלו אסורים מיד הרבנן ולא גזרו חכמים על הגידולים שלהם. וכן זרע נגינה שאינם נאכלים, כגון זרע של לפת וצנון, שהזרע אינו נאכל ורק הפרי נאכל, הרי אף על פי שאותו לפת וצנון תרומה הוא, משום שהוא ראוי לאכילה, הרי הזרעים שבו כאמור אינם נאכלים, ולפיכך אף אם שתל באדמה את עצם הלפת והצנון של התרומה, מכיוון שהגידולים הם מהזרעים, הרי גידוליהן מותרים והרי הן חולין לכל דבר. וכן הזורע פשטן של תרומה, הרי אף שיש שאוכלים אותו ולפיכך הוא חייב בתרומה, מכל מקום מכיוון שרוב האנשים אינם אוכלים אותו, אלא רק משתמשים בו לזרע כדי להשתמש בפשטן כשיצמח, לא גזרו חכמים שמי ישנו ויבוא בו לידי תקלה, ולפיכך הגידולין שלו מותרים לזרים. הלכה כ"ג, הזורע תרומת מאה, שאינה ראויה לאכילה אפילו לכהן, אף על פי שהגידולים שלה הרי הם טהורים, מכל מקום הרי הם אסורים באכילה אף לכהנים כדינו של הזרע. וזאת בשונה מתרומת תאורה שנזרעה, שהגידולים אסורים רק לזרים, אך לכהנים הם מותרים. וזאת הועיל והתרומה שנזרעה אסורה באכילה איתה, משום שנטמעה, הרי נדחו כבר אף הגידולים שצמחו ממנה, וגם הם אסורים באכילה אף לכהנים, אף שהם תאורים. הלכה כ"ד, באם זרע תרומת מאה, וצמחו עלים, וחתך את העלים שצמחו, ויצאו עלים שניים וחתכן, הרי אף שמה שצמח תחילה הם רק עלים ולא אוכל, הרי האוכל שיצא אחר כך, דהיינו הפירות הראויים לאכילה, מותר באכילה לכהנים כדין גידולי תרומה. ומכיוון שזהו דבר שאינו מצוי, לא גזרו חכמים לאוסרו אף לכהנים. הלכה כ"ה, שתילי חולין שנטמעו, וזרען ששתל את אותם שתילים באדמה, ולאחר מכן עשן תרומה על פירות אחרים, הרי אלו מותרים לכהנים, דהיינו השתילים עצמם, וכמובן גם מה שיצמח מהם שיהיה לזה דין של גידולי תרומה. שהרי תארו השתילים בזריעה, שכאשר הם מחוברים לקרקע לאחר שהושרשו, הרי הם נעשים תאורים. ואף שנתבהר בהלכה כ"ג, שהזורע תרומה טמאה, הגידולים אסורים אף לכהנים, הרי במקרה זה לא נטמעו השתילים כשהן כבר תרומה כדי שיהיו אסורים אף לכהנים. שכאשר פירות של תרומה נטמעו, הרי הם נאסרים באכילה, ולפיכך אף הצומח מהם אסור, מכיוון שכבר נדחו. אך חולין טמאים אינם אסורים באכילה, ולפיכך זריעתם בקרקע מוציאה אותם מדי תרומה, ואף אם אחר כך עשן תרומה, הרי זו תרומה טהורה. הלכה חבב, שיבולת שהייתה בתוך הקרי, שהוא הרמה של גרעיני תבועה, שכבר דש אותם וניקה מהם את הפסולת, ואף מרח את הקרי כולו, שניקה ממנו את התבן, והחליק את הערמה, ובכך נגמרה מלאכתה ונתחייבה בתרומות ומעשרות, ובתוך הקרי נתערבה שיבולת שלא דש אותה, ועדיין גרעיני התבועה בתוך הפסולת שלהם, שלא נגמרה מלאכתה, הרי אף שלא נגמרה מלאכתה, אותה השיבולת היא תבל החייב בתרומות ומעשרות, הועיל ונמרחה בתוך הקרי, ומכיוון שהייתה בתוך הקרי כשמרחו, הרי היא מתבטלת אליו ואף היא חייבת בתרומות ומעשרות. ואם אחר כך הוא לקח את אותה שיבולת ושתלה בקרקע, ואחר כך קרא עליה שם ועשה התרומה, שהפרישה ואיחד אותה שתהיה תרומה על התבועה, הרי שיבולת זו היא ספק תרומה, הועיל לוזרעה שם הפרח התבל ממנה ונעשית כפירות שעדיין לא נגמרו. אבל אם עשה לשיבולת זו תרומה קודם שיזרענה, הרי זו תרומה אף לאחר שזרע אותה. לפיכך אם תלש ממנה הזר ואכל, הרי דינה ככל תרומה, שבמזיד חייב מיטה בידי שמיים, ובשוגג משלם את הקרן ואת החומש. אחים גחן שהתכופף לאדמה ואכל בפיו מן הארץ, הרי בטלה דעתו אצל כל האדם, שאין דרך בני אדם לאכול בצורה כזו, ואין הזר חייב על אכילה תרומה, אלא כשאכל בדרך אכילה. לפיכך הרי הוא פטור מן המיטה בידי שמיים במזיד, וכן הוא פטור מן החומש אם היה שוגג. הלכה כ"ז, שדה של גידולי תרומה, שהוא זרע בשדה תרומה, וכל הצומח בה אסור לזרים מדרבנן, הרי מכיוון שבעצם כל הצומח בשדה הוא חולין, הרי היא חייבת בכל מתנות העניים, בלקט, שכחה ופאה, וכן בתרומה ומעשרות ובמעשר עני. ועניי ישראל ועניי הכהנים נוטלים ממנה מהצומח בשדה זו מתנות אלו הראויות לעניים, ועניי הכהנים אוכלים את שלהם, שהרי הם מותרים באכילת תרומה ובוודאי את גידולי התרומה. ועניי ישראל, שגידולי התרומה אסורים עליהם משום שהם זרים, מוכרים את שלהם לכהנים בדמי תרומה, שדמי התרומה הם נמוכים יותר, מכיוון שהיא אסורה לזרים וצריך לאוכלה בטהרה, והרי כך גם דין גידולי התרומה. והאדמים שמשלמים הכהנים הרי הם של עניים. וכן בן לוי שקיבל מעשר מגידולי התרומה, וגם הלוי אסור בתרומה ובגידוליה, מוכר את המעשר שלו לכהנים, והאדמים שייכים לו. ממשיך הרמב״ם בהלכה כ"ח, החובד גידולין אלו, דיינו את גידולי התרומה, שהוא מכה בעצמו במקלות על הגידולים, ועל ידי זה הוא דש את התבועה שמפריד את הגרעינים מהקליפות, הרי זה משובח, ומי שבכל אופן דש בבהמה, כיצד יעשה? מצד אחד אסור לבהמה לאכול את גידולי התרומה, ומן הצד השני ישנו איסור בתורה שלא תחסום שור בדישו. הרי העצה לזה היא שתולה כפיפות דיינו סלים בצברי הבהמה, ונותן לתוכן מאותו המין הצומח בשדה של גידולי התרומה, והוא מניח לה בסל מן החולין המותרים באכילה, ונמצא שהבעלים לא זומם את הבהמה, ומכיוון שהיא אוכלת מאותו המין, הרי הוא איננו עובר על האיסור שלא תחסום שור בדישו, וגם לא מאכיל את בהמתו מגידולי התרומה. וכאן מסתיים הפרק ה-11.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.